אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, שעת השין שין. הזרקור בחינוך, עם דני ברקוביץ'.
ערב טוב לקהל המאזינים, קוראים לי דני, אני שינשין בכפר, וזה הפרק השני בתוכנית הזרקור בחינוך. תודה רבה לסטאס, אנטון ותימור על הסאונד. מדי תוכנית אני מערך אנשי חינוך שונים בכפר, והערב מתארכת אצלנו המדריכה ענת סער. ענת, מה שלומך?
היי דני, שלום לכולם, קוראים לי ענת סער, נעים מאוד מאוד מאוד.
אני מתרגש מאוד שאת יושבת מולי בתוכנית השנייה שלנו. אשמח אם קצת תספרי על עצמך. מי את? מה התפקיד שלך בכפר?
כמו שאמרנו, אני ענת סער. עליתי לארץ לפני 8 שנים ממוסקבה, מרוסיה. זה שנה החמישית שלי בכפר, בתפקיד מדריכה. ושנה שנייה שלי בתפקיד מדריכה מובילה של הקבוצת של החבר'ה צברים ישראלים, וזה מאוד מאוד מרגש.
מהמם. כחלק מהתוכנית שלנו, אנחנו באמת עוסקים באנשי חינוך שונים, ומה בעצם, למה בחרנו בחינוך? למה אנחנו בוחרים לחנך, לעבוד עם נוער? ואשמח אם ככה נתחיל את הרעיון שלנו עם כרטיסיות של התוכנית שלנו. יש בעצם מולך 8 כרטיסיות עם כותרות שונות. יצירתיות, אמון, שייכות, אמפתיה, חלום, מסע, כישרון והתלהבות. אשמח אם תבחרי את המילה שהכי מעניינת אותך, הכי בוערת בך.
אני עכשיו מרגישה כמו במבחן. כרטיסיות, בסדר. המילה שעכשיו, תוך כדי שאתה אומר את המילים, אכפתיות.
אכפתיות. אמפתיה. ואני אשמח אם ככה באקראי תשלפי עוד איזשהו כרטיסייה בלי שאת רואה, תבחרי פשוט כרטיסייה אחת.
חלום.
אז בעצם על הכרטיסייה של אמפתיה, שהיא הכרטיסייה שהכי כזה בערה בך והכי נינה אותך, כתוב, למד להיות אמפתי גם כשאינך בהכרח מסכים. ואת זה אמר אופר גרוסברד. את מסכימה עם זה? עם המשפט?
מסכימה ולא מסכימה. אנחנו... כי מסכימה, יכול להיות מסכימה קצת מקטע, כי בן אדם רגיל, כי אדם רגיל, ושלפעמים, באמת, במקרים הקשים, מאוד מאוד רוצה להגיד, וואי, לא אכפת לי, ולא לעשות אמפתיה, ולא להתערב, ולא להתקרב, להיות בשקט שלי, להיות על עצמי, וכאילו להתקרב קצת מכל הסיטואציה הקשה, או מבעיה. מצד שני, כי איש חינוך, אני חושבת שלאיש חינוך אין זכות כזה, לא להיות אמפתי. כי חינוך קודם כל אהבה. הוא קודם כל אמפתיה. הוא קודם כל להיות אכפתי לכל רגע שיש לילד. זה קשור גם לילדים האישיים שלנו, פרטיים שלנו, וגם כמובן לחניכים שלנו וילדים שנמצאים פה. לא משנה הם שייכים לקבוצה, או זה ילדים מקבוצות האחרות.
מה, מהמם, מה בעצם הדרך שלך להעמיק קשר עם חניך, ולהבין מה יושב על ליבו?
זה דבר מאוד מאוד אישי. אני קודם כל, כשאני נכנסתי לקבוצה, קיבלתי קבוצה חדשה, ילדים שאני לא מכירה מההתחלה, לא זוכרת שמות כל כך, לא מכירה את הפנים שלהם. הם הגיעו פעם ראשונה, אני רואה אותם פעם ראשונה, וחשש הכי גדול שישב עליי כמה ימים, בהתחלה, אם הם יקבלו אותי. והחשש שהגיע אחר כך, אם אני אקבל אותם. אם אני יכולה להיות בחיבור טוב, בקשרים הטובים, אם אני מצליחה לבנות קשרים אמיתיים, לא רק להגיד תמיד כן, 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 ולהיות טובה, אלא שבתוך האהבה, בתוך הסבלנות וסובלנות, ובתוך הידע וניסיון שיש לי, נראית להם שבאמת אכפת לי, חשוב לי, שאני שואלת מה שלומך או מה שלומך, לא סתם כדי לזרוק את המילים, אני שואלת כי אכפת לי, כי אני רוצה באמת לשמוע איך עבר לילד את היום, איך הוא מרגיש בסוף היום, אולי משהו חסר לו, אולי יש איזשהו קושי שאני יכולה לעזור לו, אולי לא כל כך מתאים לו לדבר עכשיו, אבל אם אני רואה שיש משהו, שילד עובר משהו, אז אני תמיד מנסה לקבוע איתו שיחה בזמן האחר, או אחרי כיבורות לפעמים, או ביום המחרת, נותנת את הזמן שלו לעבור קצת, להירגע, ואז לדבר ולסיים ולמצוא ביחד פתרון, להיות ביחד.
מה באמת קורה עם... את רואה חניך שאת מרגישה שיושב עליו משהו הרבה מאוד זמן, ואת מנסה, את עושה את הצעד קדימה, ובאמת מנסה לקבוע איתו שיחה, והוא פחות משתף פעולה, והוא פחות רוצה את האינטראקציה. מה לדעת, איך אפשר לעשות, איך אפשר לקדם את החניך?
אני חושבת שזה דבר הכי חשוב, לא להישאר את הילד לבד. עם בעיות, עם קשיים, עם איזשהו מחשבות שיש לו בראש, שלא ירגיש לבד. זה כאילו, זה נשמע קצת מוזר. בתוך הפנימיה, בתוך הקבוצה, שיש הרבה ילדים, ילד מרגיש לבד, אבל זה ככה. זה באמת ככה. מצד אחד. מצד שני, לפעמים, ילד לא רוצה לדבר איתי, אולי קשה לו לדבר, אולי יש איזשהו משהו שלו, שקשה לו לשתף אותי, ואני מנסה להבין ולמצוא בשבילו אולי עוד דרך, כי אני עובדת לא לבד, כמובן, וזה מאוד מאוד טוב ויפה, שאנחנו בפנימיה, המטרה שלנו לעטוף באמת את הילד מכל הצדדים. יש מחנכת בבית ספר, ויש גם רכז בבית ספר, ויש גם יועץ בבית ספר. אז אם לילד קשה לפנות למחנך או מחנכת, אז יש לו עוד דרכים לפנות לעוד אנשי חינוך. אם לילד קשה לפנות אליי ישר אישית, כי אני המדריכה המובילה, אני איש חינוך, ויש כמובן כאילו איזשהו... סוברדינציה בינינו, אז אני יכולה לפנות לשינשין שעובד איתי, ולהגיד לו תחשיב אפיק, כך וכך אפיק, שלום. אפיק הוא מושלם, מהמם, פשוט אלוף העולם. סליחה. אז אני יכולה לפנות לאפיק ולהגיד תחשיב, אני רואה שכמה ימים ילד כזה או אחר, אז עובר עליו משהו, אולי תיקח אותו לשיחה, או אולי תשב איתו בדשא, אולי לכו תשחקו הפריסבי, משהו. אז כאילו, אני תמיד מנסה למצוא פתרון, ואם אני לא מצליחה בכלל, ואני רואה שמצב הוא חריג באמת, וגם זה קורה לפעמים, אז אני פונה לעובדת סוציאלית, וזה טוב שיש גם עובדים סוציאלית, ומחלקת טיפולית, ואנשים אז אני קודם כל רוצה לשמוע עוד צד. ואני הרבה פונה לשוני גם, לאמריקה, שגם להם יש ידע וניסיון, שתמיד אפשר לקחת ממשהו וללמוד, איך אפשר לעזור לילד.
לגמרי, אני באמת גם מסכים איתך ש... אחד היתרונות הכי חשובים והכי גדולים שיש לנו ככפר נוער, זה שחניך באמת מוקף בכל כך הרבה קבוצות שייכות, בין אם זה להיות שייך לקבוצה בפנימיה, או בין אם זה להיות שייך לכיתה, או בין אם זה להיות שייך למעגל החברים שלו, או שייך לקבוצת האיכות שלו. יש גם חניכים שנמצאים בכמה קבוצות איכות.
נכון.
וזה, אני חושב, מאוד מחזק את תחושת המסוגלות, את תחושת היכולת העצמית של החניכים, שהם מבינים שיש מישהו שרואה אותם, יש מישהו שתמיד יקשיב אליהם, תמיד כאילו באמת יראה מה יושב להם על הלב, וזה באמת מהמם. והכרטיס השני שבחרנו, ששלפנו ככה מערמת הכרטיסים שלנו, זה חלום. ועל הכרטיסייה כתוב, אם אתם יכולים לחלום את זה, אתם יכולים לעשות את זה.
וולט דיסני.
נכון מאוד.
אני מאוד מאוד אוהבת את המשפט.
כן?
מאוד, כן.
רוצה לפרט קצת מה...
כן.
מה את אוהבת?
באמת אני חושבת באופן אישית, שאין לבן אדם אין חלום, זה כבר בעיה. בזה כבר מתחיל בעיה. כי... בלי חלום אין חיים. אם אין חלום, גם אם זה חלום הכי 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 רחוק, בעוד 10 שנים, 15 שנים, עדיין, אם יש חלום, אפשר תמיד לבנות תוכנית בטווח קטן יותר, קצר יותר. אז עד שלהגיע לחלום, אפשר לעשות כל מיני תחנות עם מטרות שאתה מקבל על הדרך.
כן.
אז יש חלום, אני נגיד יכולה לספר את הסיפור האישי שלי, שאני הייתי ילדה קטנה, בת 3, ראיתי בטלוויזיה, היה טלוויזיה שחור לבן רק, וראיתי בטלוויזיה בלט, וראיתי איך רוקדים בלרינות, ואמרתי לסבתא שלי שאני רוצה להיות כזאת בלרינה. סבתא קיבלה את כיף לב. כי במשפחה שלי לא היו אנשים שרוקדים, לא היו כל כך קשורים ליצרתיות, וסבתא שאלה אותי, למה? ואני אמרתי, זה החלום שלי. בעוד שבוע, אני נכנסתי לקבוצת של הבנות, בנות קטנות כמוני, זה מתחיל מביל 5, אבל אני כל כך רציתי שעברתי את כל האבחונים והתקבלו אותי. היה מאוד מאוד קשה. אבל אם יש חלום, אז אפשר לתכנן את הזמן כדי להגיע לחלום. וזה די חשוב וסופר סופר סופר קריטי.
איך הצלחת להתגבר על ה... התחושה הזאת של השאלה של למה, ואולי יש בזה איזשהו גם סוג של כזה אכזבה יכול להיות בתוך השאלה של למה, איך הצלחת להתגבר על זה ובכל זאת להמשיך ובכל זאת לא לתת לזה להוריד את רוחך?
זה בדיוק התשובה, כי זה היה באמת חלום, חלום האמיתי. שלא משהו יפה, הם רוקדים יפה, אני גם רוצה לנסות. זה לא היה בעניין, זה קצת נשמע מאוד מאוד מוזר, שילדה בת 3 אומרת דברים כאלה, חלום ורוצה וכאילו, אבל זה באמת, זה בדיוק העניין, שאני הבנתי על עצמי, שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. אני רוצה לרקוד על הבמה, אז כדי שכן באמת זה יקרה, אז אני צריכה ללמוד, אני צריכה להיכנס לקבוצת של הרקדנים, אני צריכה להתאמן כל יום קשה ולעבוד כדי להגיע, כי אני לא רציתי להיות בלרינה רגילה, שעומדת איפשהו שם, בשורה שביעית, ליד הקלעים. לא, אני רציתי להיות באמצע, אני רציתי להיות פרימה. עבדתי באמת מאוד מאוד קשה. אבל אם זה לא יהיה חלום, זה לא יקרה בסוף. אז כאילו נכנסתי, ניסיתי, וואי קשה, לא מעניין. ועוצרת באמצע.
ואת איך הרגשת כשהצלחת בעצם להשיג את החלום ולהתגבר מעל הציפיות?
זו שאלה מרגשת מאוד. הרגשתי, הייתי גאה בעצמי. זה אני חושבת.
איזה כיף לשמוע.
הרגשתי שגאה בעצמי שלא עצרתי, למרות כל הקשיים, למרות כל הנפילות שהיו על הדרך, לא יצרתי, לא ויתרתי, ולא הרדתי ידיים ורגליים. הלכתי עד הסוף.
וואו, באמת, כאילו, שפו ענק, זה באמת, אני מתרגש לשמוע את זה, שככה, באמת, המשכת את החלום והגשמת אותו, זה...
וזה מה שבדיוק, זה מה שהחזיק אותי בחיים. זה החזיק אותי בכל הבחירות, שאחר כך אתה עומד מול הבחירה כזו או אחרת, בחירה למקצוע, בחירה למקום לגור, בחירה לבן זוג, בחירה, כל החיים שלנו זה בחירות, כל החיים שלנו זה בחירות. מה לאכול בארוחת ערב, פסטה או רביולי. אז כל הזמן זה בחירה. מה ללבוש היום בבוקר. זה כל הזמן בחירה. אז זה משהו שאני הגעתי לחלום, זה באמת, זה החזיק אותי לבחירות. כל הזמן להיות בטוחה, קודם כל, ומסכימה על עם עצמי בבחירה שאת עושה.
היה לך פעם שכזה התחרטת על איזושהי בחירה שעשית?
היה הרבה פעמים, בטח.
ואיך, כאילו, איך התמודדת עם הרגשות האלה של החרטה, של הבלבול?
קודם כל, צריך להיות עסקים על עצמי, זה כמו שאמרתי קודם. אז צריך להיות בטוח. לא להגיד שעכשיו אני עוצרת, כי זה היה טעות. לא, לשבת אולי, לחשוב כמה פעמים, לעשות אולי תרגיל, שלכתוב על הדף, מה אם כן, מה אם לא, מה אני מקבלת אם אני כן ממשיכה בדרך הזה, ומה אני מקבלת אם אני לא ממשיכה בדרך הזה, ולחשוב ולשקול, אם באמת זה הייתה טעות. יכול להיות שפשוט התעייפתי. יכול להיות שפשוט היה קשה, וקצת ירד את הכוח. אבל להיות בטוח. בטוח קודם כל בתוכי, שאני עושה דבר שאני באמת רוצה. לעשות מה שאתה רוצה, אבל רוצה באמת מהלב.
זה באמת מתקשר למה שאמרנו, להצבת מטרות והחלום, שגם אם יש תמיד את החלום, שהוא נמצא כזה כמו כוכב רחוק ששואפים להגיע אליו, אז באמת אם מציבים מטרות קטנות בדרך, אז אולי גם החרטות, הן חרטות הרבה יותר קטנות אם אנחנו טועים.
אבל להיות? גם החרטות הן מחסכות בסוף.
ברור.
שאתה באמת לא עוצר באמצע, לא ויתר, והמשיך, בסוף אתה יכול באמת להיות גאה בעצמך. שהיית בדרך הנכונה. לפעמים זה לא הייתה דרך הנכונה. לפעמים באמת היו טעויות ונכשלים ונפילות, כמו שאמרתי. אבל זה חלק, זה חלק, לפעמים זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים עד שלהגיע לחלום, למטרה. לפעמים זה טעות שאפשר ללמוד ממנו. כל טעות, אני חושבת ככה, שכל טעות, זה לא בושה לעשות טעויות. עדיף וכדאי לעשות טעויות כדי שללמוד. ללמוד באמת, לא מאיזשהו ספר שהיה כתוב שם. ללמוד מניסיון אישי, לעבור משהו, לעשות טעות, אבל לקחת את הטעות, לעשות אחר כך שיעורי בית, ולקחת ניסיון. פעם הבאה, אם יהיה איזשהו מקרה דומה, אתה כבר יודע איך לפתור את זה, ואיך להמשיך.
מהמם. ואיך כזה בחרת להגיע לחינוך?
שאלה מצוינת. זה קורה פתאום ולא פתאום. כמעט כל החיים הייתי בסוג של, כי עבדתי כמורה לבלט קלאסית לילדים הקטנים, עבדתי כמאמנת עם נשים בהיריון, שזה גם, זה כאילו, אי אפשר להגיד שזה חינוך קלאסי, אבל זה סוג של חינוך. אני הייתי מלווה אותם ומחנכת אותם, איך להיות נכון, מה צריך לעשות, שאני בונה לכל אחד תוכנית אישית, זה גם חלק מהחינוך. וכשעליתי לארץ, עבדתי קצת בעבודה פה ושם כדי לילד ניסיון וגם שפה, כי אני מבינה שקודם כל אני צריכה את השפה, צריכה את העברית. ואז סיימתי קורס בווינגייט, כדי שיהיו לי תעודות מקוריות גם. קורס של מאמנת אישית בכל מיני סוגי של פיטנס שקשור לדנס, שקשור לריקודים, אירובי דנס, פילאטיס דנס, בודי דנס, בודי בלט, בלט טונינג, זה פיטנס ספורט שקשור לתנועה על הבסיס בלט קלאסי, שאני מאוד מאוד אוהבת. זה החלום שהיה לי שהייתי ילדה בת 3, הוא עדיין איתי. אני לא אמרתי שהגעתי וזהו, זרקתי. לא, הוא עדיין איתי, אני עדיין בזה, בתוך, בפנים. עכשיו אני לא רוקדת בלט על הבמה, אבל אני יכולה ללמד, ואני יכולה לבנות כל מיני תוכניות שקשורות לספורט ולפיטנס וקידום בריאות, על הבסיס הזה שיש לי.
זה גם באמת מה שדיברנו מקודם על העניין של האמפתיה, של ה... יכולת להסתכל רגע לבן אדם, על הפרט, ולפי זה להתאים את עצמנו. זה מה שהתחלת כשאמרת על האמפתיה, שהכל בעצם עניין מאוד אישי,
נכון.
מאוד אינדיבידואלי, ובאמת זה מהמם לשמוע, שככה תמיד גם כשליבית נגיד נשים בהיריון, וגם ילדים קטנים, זה קהל יד שמאוד צריך את האינדיבידואליות, מאוד צריך את ה... את הדגש לפרטים הקטנים. ו...
כל החינוך זה דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. כי אין בזה איזשהו פתרון קסם, אין בזה איזשהו כדור כזה, קסם שאתה יכול לתת לילד, וילד הצליח, וילד התקדם, התפתח. אין דבר כזה, זה עבודת נמלים יומיומית, ועבודה מאוד מאוד אישית.
כן.
כי לא כולם אותו דבר. אף אחד לא אותו דבר. ואין בזה באמת תוכנית שאפשר לקרוא ולהיות איש חינוך. לא.
נכון.
יש בסיס, כמובן, יש בסיס, יש מקצוע שאפשר ללמוד, ועל הבסיס הזה, זה הולך לאינדיבידואליות. זה צריך לפתוח, זה צריך למצוא מפתח ללב של כל ילד. אחרת זה לא הצליח.
והרגשת פעם שניסית כמה מפתחות שונים לילד ספציפי, והרגשת שלא מצאת את המפתח שאולי היא צריכה עוד הזדמנות, עוד ככה נגיעה עם הילד בשביל למצוא את המפתח הנכון איתו, ולא מצאת בכל זאת?
כן. כן. היו. מקרים כאלה גם. אני עבדתי כמורה לבלט קלאסית בקבוצה של התעמלות קרקע ואקרובטיקה. והיו לי שם ילדים בכל הגילאים, כל הקבוצות. היה לי קבוצה של גן חובה, שמתחילים בגיל 5-6, והיה לי קבוצה של הבנות שכבר מתקדמות. קבוצה של בנות, נוער, בנות 16-17. אז, ובקבוצה הזאת של הבוגרות, היה לי בחורה, נערה אחת, שנכנסה לשיעור שלי שני, אם אני לא טועה, או שני או שלישי, ואמרה שזה מאוד מאוד קשה, והיא לא רוצה, לא בא לי. פעם ראשונה אני שמעתי ככה, מספורטאית, לא בא לי. ואני ניסיתי מכל הצדדים, ניסיתי גם לדבר עם ההורים, ניסיתי גם לדבר עם מאמנת ישיר שלה, ניסיתי לדבר גם עם החברות שלה, וניסיתי ככה וככה ושיחות אישיות, לא בא לי. זו הייתה התשובה שלה. אז בסוף, כל השיעורים שלי שהיו שם, היא ישבה מתחת לשולחן. שרתי לה. Mm-hmm. כי היה לי גם חשוב לא לשבור אותה.
כן.
בתוך כל ה... בתוך כל ה... כל המקרה הזה, לא לשבור אותה כאינדיבידואלית. Mm-hmm. אז זה, זו הייתה ההחלטה שלה, ואני, בסוף אני מכבדת את ההחלטה שלה, ובסוף, בסוף, 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 סיכמנו איתה שאני אשלח לה באופן פרטי תרגילים שלדעתי יכולים לעזור לה בתוכנית שלה. Mm-hmm. ושלחתי את זה וצלמתי ושלחתי. אני לא יודעת אם היא משתמשת בהם או לא, אבל כן. זה היה כאילו סיכום סופי שלנו.
זה מהמם. בעצם כיבדת את החלום שלה, את הדרך שלה, את המקום שהיא ביקשה ורצתה להגיע אליו, וזה...
ומה שחשוב, סליחה דני, ומה שחשוב לי להוסיף, זה לא נתן לי הרגשה שנכשלתי. פשוט יש... זה לא נכשל. זה פשוט דרך אחרת.
כן.
יכול להיות שבעוד 10 שנים, פתאום היא תזכור את כל מה שאמרתי לה. יכול להיות. יכול להיות שלא, אבל זה לא הכישלון שלי.
נכון, זה מהמם. ורציתי לשאול אותך אם בתוך העבודה שלך עכשיו כמדריכה, כבר בתוך המחזור השני שלך כמדריכה, האם את מצליחה לשלב את החלום של הריקוד?
מצליחה חלקי, כי זה... זה מאוד מאוד קשה להיות מדריכה. זה לא מקצוע, זה, אני חושבת שזה זה חיים. להיות מדריכה, להיות איש חינוך, זה חיים. וקשה מאוד בתוך החיים הזה, שאת צריכה להיות זמינה 24/7, את צריכה להיות אכפתית, אמפתית, סובלנית, ו... למצוא גם זמן כדי להוביל חוג ברמה מקצועית, כי זה לוקח הרבה 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 זמן. לא רק אנרגיה, לא רק כוח, זה הרבה הרבה זמן. לצערי הרב, זה מאוד קשה, כי מדריכה מובילה, אני רוב הזמן נשארת עם הקבוצה שלי, עם משפחת שביט, עם ילדים שלי, ועדיין יש את החוג שאני מובילה, אבל זה חוג יותר לכיף, זה חוג יותר כדי שילדים יגיעו לשם ויהיו באווירה כיפית, באווירה טובה, ילמדו, אני רוצה להכיר אותם עם כל מיני סוגים של קוריאוגרפיה. זה לא רק היפ-הופ, זה לא רק קלאסי, זה לא רק ג'אז, זה לא רק מודרן. אז כאילו שהם הכירו ותתאמו איך לזוז במוזיקה כזו, אבל בסטייל של ג'אז, או בסטייל של קונטמפרארי, או בסטייל של קלאסי. אז לתת להם יותר אימפרוביזציה, כדי שלתת להם כוח להתפתחות. וגם זיכרון התנועתי זה דבר טוב מאוד שיכול לעזור להם אחר כך בזמן הבגרויות. זה מחזק גם שהם לומדים כל מיני תנועות ברצף ככה שמחליפות, והם צריכים לדעת בראש ולא לחשוב כל הזמן.
כן.
להיות רגוע ולהיות בראש מה אחר כך, איך אחר כך, איזה רגל, איזה יד. אז זה זיכרון התנועתי שמאוד מאוד מחזק את הזיכרון האמיתי של המוח. ובזמן הזה המוח עובד שלם. וזה עובד ככה. אני עדיין עם החלום שלי, אני עדיין רוקדת, מאוד מאוד אוהבת את זה. וגם ילדים, אני מאוד מאוד שמחה שילדים מגיעים, שהם מביאים מוזיקה שהם אוהבים עכשיו, והם שולחים לכל מיני סרטונים, והם מזמנים אותי להצטרף לפעמים לטיק טוקים שלהם ולרקוד איתם. זה כיף.
כן, זה... אני חושב שיש בזה גם איזשהו משהו מאוד מספק, שאת הצלחת להחדיר אפילו ניצוצות קטנים או גדולים, ובעצם חלק מהחניכים, בחלום שלך, שהחלום לא נשאר רק החלום שלך, אלא שאולי יש עוד חניכים שירצו להגיע יום אחד להיות בלרינה על הבמה הגדולה, זה...
נכון מאוד. וגם מרגש. אם זה נותן להם איזשהו תחושה קצת יותר ביטחון עצמי, זה נותן להם איזשהו כלי קטן כדי שנגיד לעזור לקבוצה שלהם בערב מרכזי, להכין אולי איזשהו ריקוד. עכשיו אני באמת רואה את התוצאות שיש בנות, שיש להם, שקבוצה שלהם מעבירה את הערב מרכזי או שבת שלהם, והם, שהם אפילו עכשיו לא צריכים אותי. אז הם היו בחוג שלי, ועכשיו הם יכולים לעשות את זה בעצמם.
הם מקבלים מלא.
זה טוב מאוד, זה מצוין. זה, שהם יכולים כן. אחר כך להמשיך לבד.
זה מטורף, באמת.
וגם לתרום.
לגמרי.
נגיד שעכשיו יש ניקול שמסיימת י"ב, ומוזמנים אותה לעזור לקבוצה כזו או אחרת. להיות קצת קוריאוגרפית.
זה כל כך מרגש. זה,
כן.
זה, אני חושב
ש... זה גדול לראות את זה.
לגמרי, זה לעשות חינוך בדרך שונה, חינוך בצורה שהיא לא קונבנציונלית, כי כמו שעכשיו נגיד סיפרת על ניקול, אני חושב שזה מלמד הרבה מאוד על מנהיגות, על איך להוביל, גם אני מניח, תקני אותי אם אני טועה, שדרך הריקוד במיוחד, את יכולה להגיע לעוד חניכים שלא בטוח שהיית מגיעה אליהם, נגיד בתוך פעילות של הקבוצה, או אולי בשיחה לאחד ואחד, אבל כשאתם בריקוד, בתנועה, אז יכול להיות שאת מצליחה להגיע לעוד חניכים.
יכול להיות, וגם לפעמים קשה לספר משהו במילים. ולפעמים אני רואה שילדים רוקדים, וככה הם מספרים את הסיפור שלהם. שהם בוחרים מוזיקה קצת עצובה, והם זזים קצת לאט, אז יש מצב רוח שמוביל אותם, והם יכולים כאילו להוציא את המצב רוח שלהם דרך הריקוד.
כן.
וזה סוג של, כאילו, זה מילה גדולה, תרפיה, טיפול, אבל זה סוג של, סוג פאזל קטנצ'יק, שגם ככה אפשר.
כן, זה באמת כל כך מרגש לראות שיש דרך גם כזאת של חינוך, שזה
משהו... כי אני נגיד באופן אישית שהיו לי מקרים שאני הייתי עצבנית, או אני הייתי בלחץ, בסטרס, ואני הבנתי שאני עוד מעט מתפוצצת בבכי, בעצבים, באמת באנרגיות שליליות. היו לי כמה פעמים שאני פשוט נועלת בתוך הסטודיו, שמה מוזיקה שאני הכי פחות מכירה, רוק כזה, משהו, heavy metal ודברים כן. כאלה, ופשוט רוקדת. אז ככה, בתוך ריקוד, בתוך זוזה שלי, אז כל האנרגיה השלילי הזאת היא יוצאת ממני חוצה.
זה ממש כיף לשמוע, זה גם נראה לי מחבר אותך בחזרה לחלום, למי אני.
אני עדיין בדרך לחלום.
רציתי גם לדבר איתך קצת על הקשר עם בוגרים. זה מחזור שני שלך, שאת מדריכה.
נכון.
המחזור הקודם סיים בכפר לפני...
שנתיים.
אשמח אם קצת תספרי על ההבדל בין המחזור הקודם למחזור הנוכחי, משהו בכמה מילים?
המחזור הקודם, הוא היה מאוד מאוד מיוחד. מאוד 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 מיוחד. מיוחד בכל הצדדים. וגם בשבילי זה היה פעם ראשונה שלי, ואני לא הייתי כל כך מכירה את המקצוע, לא כל כך מכירה באמת את המקום שלי, כי היה שם מדריך מוביל, והיה כאילו תוכנית, ואני נכנסתי קצת באמצע, לא מתחילת שנה, וזו הייתה שנה שנייה שלהם כבר, והצטרפו עוד חבר'ה חדשים, וזה היה קבוצה מאוד 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 צבעונית, אם אפשר להגיד ככה. אז כל אחד היה שם באמת משהו מיוחד, משהו יוצא דופן. זה ככה אני מרגישה כן. עכשיו. אני מאוד מאוד גאה בבנות, גאה בליזה, אוסבה, ללאה, סופה, קרינה, בנות שאני הייתי מאוד מאוד מחוברת, גאה בהצלחה שלהם בחיים, בצבא, אני יודעת. אנחנו לא כל כך בקשר כל יום, כל יום בטלפונים, אבל עדיין יש לנו קבוצת וואטסאפ שלנו, של קראש בש, זה שם של הקבוצה, קראש בש, כי הם באמת ככה, קראש בש. זה בלגן אחד, אבל בקטע טוב. אז יש לנו את הקבוצת וואטסאפ, וגם השינשינית שלנו, וגם המורה חיילת שלנו שם, וגם אני וגם דניס, אז קבוצה פעילה, זה הקשר, זה באמת מרגש לראות אותם לפעמים, לדבר איתם, ולראות שבאמת עכשיו הם בחיים העצמאים, שעכשיו הם לא צריכים אותי, הם לא צריכים ליווי שלי. הם רוצים רק לפעמים לשתף אותי, לספר לי משהו. וזה נותן לי הרגשה מאוד מאוד חם בלב. אני רציתי לתת להם באמת את העצמאות ואת ההתקדמות עכשיו, זה כבר שלהם.
וואו, זה עמוק מאוד מה שאת אומרת, זה מאוד מרגש. גם לפני שבועיים, אני לא טועה, אחד החניכים הבוגרים שלך התפרסם מקסים מלצ'נוב, אחרי שהוא...
מלצ'נוב,
סליחה.
מקסיק, פריבט.
אחרי שהוא תרם מח עצם לנער בן 12 וככה הציל את חייו. ואז סיפרו לי שהוא היה חניך שלך, וזה ממש לא הפתיע אותי, אני חייב להגיד, שהוא ככה...
ולא הפתיע אותי שזה מקסים, כאילו הייתי בטוחה שילד הזה, כמו שסיפרתי לך, ילד יוצא דופן מכל הצדדים, תמיד עם חיוך על הפרצוף, תמיד עם מצב רוח טוב, לא משנה מה יש בסביבו, הוא תמיד מחייך, הוא רץ, הוא קופץ, הוא היה כזה אנרגטי מאוד מאוד מאוד, ולב ענק, לב ענק, באמת.
וואו, זה כל כך...
וכשאני דיברתי איתו עכשיו, כשהוא בא לבקר אותי, לפני כמה שבועות נפגשנו וישבנו בבית קפה פה בעם הדרך ודיברנו, ואני באמת לא ידעתי איך להתחיל לשאול אותו למה בעצם זה קורה, מאיפה אתה מגיע בכלל לזה. וככה תוך כדי כל הסיפורים שהוא מספר על הצבא, על החיים שלו, על הרצון שלו, השאלה הראשונה שאני שאלתי, יש לך מטרה? יש לך תוכנית? ככה איש חינוך הפנימי שלי יצא החוצה. אז והוא מספר לי, הוא סיפר לי איך הוא בצבא ומה המטרות שלו ומה הרצון שלו, שהוא עכשיו מאוד מאוד חולם להיכנס לקורס קצינים, וזה היה מרגש לשמוע שילד שבאמת בונה את החיים שלו, הוא בבנייה, שהוא עובד בסופי שבוע, שהוא חוזר מהבסיס הבית, הוא הולך לעבוד.
הוא היה גם חלק מתוכנית נעלה, נכון?
כן, וזה גם היה מרגש לשמוע שבאמת בן אדם הולך בדרכו והוא בטוח בזה. וכשאני אמרתי שאתה באמת גיבור בעיניים שלי, הוא אמר, נו באמת, איזה אני גיבור, אני פשוט בן אדם רגיל. היה לי כיף לשמוע גם את זה, שהוא לא מרגיש שעכשיו, מהרגע שהוא תרם את מחצים, הוא עכשיו גיבור, כוכב, וכל הפרסומות הזה, טלפונים ממשרד החינוך וזה, שכאילו, זו לא הייתה המטרה של, של מה שהוא עשה. הוא באמת עשה את זה מכל הלב, הוא היה מאוד מאוד מופתע שאני יודעת. הוא באמת לא היה לו את זה מטרה לספר בכל פינה על מה שהוא עשה. הוא עשה ועשה, זהו, והמשיך הלאה.
זה ממש מרגש.
נכון, מאוד מאוד מרגש.
זה אפילו לא מובן מאליו, כי אנחנו... אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו עידן ש... בתוך עידן כזה של טיק טוק ואינסטגרם ושהכל באינטרנט והכל ויראלי, ולפעמים כזה הרצון כזה להיות כזה מפורסמים ולעשות הכל בשביל, והכל בשביל ש...
יראו,
שאומרו עליי, ושכאילו אני חושב שיש משהו מאוד צנוע במה שמקסים עשה, במה ש... איך שהוא הגיב כשאמרת לו את זה של כזה...
נכון, נכון.
זה...
אבל זה מקסים, פשוט ככה.
כן, אז מקסים...
היה לי כיף לראות שהוא התגדל כאילו בגובה, במסת שריר שלו, הוא התבגר בדיבורים וב... בסיפור שלו, אבל הוא עדיין נשאר אותו מקסים מלצ'נוב שאני מכירה בכיתה י'
אז מקסים, אני ממש מקווה שאתה מקשיב לתוכנית שלנו.
נכון, מקסיק, פריבית ישור.
וענת גם תשלחי לו כמובן את הקישור שיאזין.
כמובן.
אשמח. ורציתי לגעת ככה שמקודם אמרת ממש בחטף משפחת שביט, ויש איזושהי עוצמה, איזשהו חוזק, איזשהו גדולה במילה משפחה. כי באותה מידה שאמרת משפחה, יכלת להגיד קבוצה, קבוצת שביט.
לא, בשבילי זה לא קבוצה. בשבילי זה באמת משפחה שלי. וזה ככה, זה ככה מאלף. אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד פתוחה. וכשאני אומרת, אתם הילדים שלי, זה אומר שאני, אני באמת מרגישה ככה. קודם כל, כשחבר'ה מהקבוצה פונים אליי ושואלים אותי משהו, קודם כל, אני חושבת, אם עכשיו זה יהיה בן שלי. והוא פונה לאיזשהו איש צוות, איש חינוך, ולשאול אותו משהו. מה אני רוצה? מה אני רוצה? איזה תגובה אני רוצה שהוא יקבל? אני קצת עומדת על על הצד של אימא. וזה עוזר לי מאוד לבנות באמת קשרים, אני מקווה, קשרים עם עם הילדים האלה, שעכשיו אני יכולה להגיד באמת משפחת שביט. לא קבוצה, לא שכבה, חלק מהשכבה, לא קבוצה יהוד, לא כיתת יהוד, זה באמת משפחת שביט. זה ילדים שבליבי, וזה קבוצה ראשונה שאני מובילה כמדריך מוביל. זה ניסיון מאוד מאוד גדול בשבילי אישית. זה דאגה מאוד מאוד גדולה שלי. וזה חלום, שוב פעם. עכשיו יש לי חלום שהם כולם הצליחו, שהם כולם עברו את הדרך כמה שיותר בנוח, בקלות, שהם לקחו את כל הכלים, שהם לקחו את כל הידע וכל מה שאני רוצה לתת להם, שהם הצליחו, שהם התפתחו, התקדמו, שיהיה להם פה טוב. ואני רוצה שהם פה ילמדו על באמת על החשיבות של המילה משפחה.
כן.
זה בשיחה הראשונה שלי איתם, אני אמרתי שאנחנו עכשיו, לא כל יונתן, משה ושרה. אנחנו מעכשיו משפחת שביט. זהו, משפחה. אני רוצה שהם יתנהגו כמו שהם רוצים שיתנהגו כלפיהם. כמו שהם רוצים שיקבלו חזרה.
כן.
וככה הם לומדים שבמשפחה לפעמים גם יש ריבים, במשפחה לפעמים גם יש לא מסכימה, לא מסכים, לא רוצה, לא רוצה, לא בא לי. אבל במשפחה יש לך את החדר שלך שאתה יכול להיכנס לחדר, לתרוק את הדלת ולהיות בשקט. פה אין.
כן.
אז זה באמת מה שאני רוצה שהם ילמדו ויקחו. כי גם בצבא לא יהיה להם את האופציה. ואחר כך שהם יהיו בשכר דירה, יכול להיות שיהיו להם גם משותפים, שכנים. אז עכשיו אני רוצה שיהיה להם קודם כל הבסיס הזה, החינוך הביתי, הכי בסיסי בסיסי שיש, מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. אבל אני רוצה לא ללמד אותם, לא לעשות להם, זה טוב וזה רע. לא להגיד להם תמיד, אתה צריך לעשות ככה וככה. אני רוצה שהם ימצאו את הדרך עצמאי. שהם הגיעו לבחירה כזו או אחרת עצמאי. שהם הבינו בסוף את עצמה, למה הם עשו ככה או ככה. מה יגרום להם לעשות ככה או ככה.
שהם ימצאו את החלום בעצם, את המטרה שלהם.
נכון.
זה נראה לי אחד התפקידים הכי גדולים שלנו כאנשי חינוך, בעצם להוביל, לא להחליט בשבילם, לא להגיד להם.
כן, זה לדעתי זה מקצוע שאין לו איזשהו גבול. בכלל, אין גבולות פה, גבולות כאילו בקטע של גבולות למקצוע.
כן.
אז זה מקצוע מאוד 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 רחב, ויש כל מיני דרכים וכל מיני צדדים. וזה זה מושלם, זה מעולה.
זה כיף, איזה כיף, באמת, גם...
תמיד יש מה ללמוד.
ברור.
בכיף גדול שבכפר יש לנו גם מורים בבית ספר, ויש גם חלק טיפולי, ויש גם אם בית, ויש גם מנהל, ויש גם סגנית, ויש גם בוגרים, שתמיד אפשר ללמוד מהם, ותמיד אפשר לבקש עזרה, וזה נותן גם לילדים עוד דרך.
כן.
למצוא מבוגר משמעותי, שהם יכולים לפנות אליו.
לגמרי, איזושהי מעטפת אנושית, איזשהו באמת מבוגר, פשוט מבוגר אחד שיקשיב להם, כמו שאת אומרת. באחד הערבים לפני חודשיים, שלוש נראה לי, במקרה נכנסתי אליך לקבוצה, אני בכלל באתי במטרה לצלם, ואז אני זוכר שאת ממש כזה הושבת אותי, ביקשת ממני להישאר, ודיברנו על בית, דיברתם על בית, הייתם בפעילות על בית, ואז הסברת שאחת המטרות שהכי חשובות לך בתוך הקבוצה, מעבר למשפחתיות, זה הביתיות.
נכון.
שזה לא יהיה סתם עוד מבנה, עוד חדר, עוד מקום, אלא יהיה בית. גם במובן הרגשי של המילה, וגם במובן הפיזי של המילה, בית. ורציתי לשאול אותך, איך את גורמת לחניכים להרגיש את התחושה הזאת, את השייכות לבית?
זה שאלה קצת קשה. כי העולם הוא לא אידיאלי. ושוב פעם אני חוזרת שכל הילדים הם שונים. הם ביחד, נכון. הם שייכים למשפחת שביט, נכון. אבל כל אחד אחד זה אינדיבידואלי. כל אחד אחד לא סתם שביט. שביט זה הגיע שכל אחד ואחד ממכם כוכב. יש בתוכו את שלו. מאוד קשה לגור בחדר שיש עוד 4 משותפים, משותפות, ולהיות כל הזמן בגרמוניה. זה אי אפשר. גם במשפחה האמיתית, גם בבית האמיתי, זה לא תמיד ככה. חלום חיי שזה יהיה ככה, אבל לא תמיד. יש ריבים, יש מקרים, יש עצבים, יש מצב רוח, יש. גם פה אותו דבר. אבל המטרה שלי שבאמת הם לא הרגישו פה בית, כדי שיהיה להם רצון לחזור לכאן אחרי סופי שבוע, אחרי שבתות פתוחות, שהם יחכו לחזור לפה. שכל אחד מהם מצא באמת את הנקודה, יכול להיות שזו נקודה הכי קטנה שיש, אבל נקודת חיבור למקום המדהים הזה. יכול להיות שזה יהיה איזשהו חבר בחוג או בקבוצת איכות. יכול להיות שזה יהיה איזשהו מבוגר משמעותי. יכול להיות שזה למישהו זה יהיה משותפים או משותפות מהחדר שלו, החדר שלו ואת המיטה שלו ואת המקום שלו ואת התפקיד שלו שיש לו בקבוצה. יכול להיות. אז זה דרך לא פשוטה, לא קלה. וקשה, יש בקבוצה 29 ילדים, וכל אחד, כמו שאמרתי, עם שלו, ולבנות כאילו בית האידיאלי שכולם יהיו שם בהרמוניה, גן עדן, זה לא ריאלי. אבל אני מנסה בתוך כל הדרכים, נגיד בקיץ אני דיברתי איתם ואמרתי להם שהביאו מהבית איזשהו דברים שקצת לייצב את החדרים שלהם. וילון אולי, אולי איזשהו בובה פרווה, אולי איזשהו עציץ. כתבתי את זה גם לקבוצת ההורים שיעזרו לילדים. אולי יש להם בבית איזשהו שטיח יפה חמוד כזה שהם רוצים שיהיה בחדר, וזה נותן להם איזשהו נקודה חמה, זה נותן להם איזשהו קצת מוגנות אולי,
כן.
וקצת רצון לחזור למקום הזה, ולא להרגיש קודם כל הזמן שזה לא שלו, שזה משהו זר, שאני לא רוצה להיות פה.
משהו סנטימנטלי כזה, משהו...
כן, בדיוק, כן. משהו מאוד מאוד אישי ורגשי. ואז הייתי מאוד מאוד שמחה שהם באמת מביאים את זה, שהם באמת רוצים שיהיה בכל חדר וילון, שהם באמת רוצים שקצת, שהם מביאים את הלדים ושמים על הקיר, שיהיה קצת את האורות צבעוניים כזה. זה נותן להם באמת הרגשה כזה של הבית.
אני מרגיש גם שבעזרת זה שהם מסוגלים להביא את הבית שלהם, אז גם החניכים האחרים יכולים יותר להבין מאיפה החניכים הגיעו, מה מוביל את החניכים, שכאילו פתאום את רואה חניך אולי עם בובת פרווה נגיד, ואז נגיד להבין שהחניך הזה נגיד אוהב אולי בעלי חיים, אוהב נגיד, כאילו להבין יותר גם מה מוביל את החניך, וזה מה שממנו התחלנו את השיחה לגבי האמפתיה, יכול להיות, שגם בעזרת להבין רגע מה קורה עם הבית, כי מן הסתם אנחנו, כאנשי חינוך, אז לפעמים אנחנו גם עושים ביקורי בתים נגיד, וגם,
כן, עושים.
ואז בעזרת הביקורי בית, אז גם אנחנו יכולים...
שנכנסים לחדר של הילד או ילדה ורואים איך נראית את החדר, זה עוזר מאוד 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 להבין מה יש בתוך הילד. וזה עוזר מאוד 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 בסוף למצוא את המפתח הקסם הזה מהלב שלו.
כן. ואנחנו צריכים עכשיו עוד מעט לסיים את התוכנית, אבל...
היה מאוד מאוד מרגש.
גם לי, אני חייב להודות, תוכנית שנייה, ואני מאוד מאוד שמח שאיתך עשינו את השיחה היום, את האירוח. באמת אני מרגיש דיברנו פה על הרבה מאוד דברים שעמוקים שקשורים בחינוך, ועל איך אנחנו מחנכים בצורה טובה וגם בצורה שונה. איך אנחנו מסוגלים, כמו שאמרת, שעם זה סיכמנו את השיחה, לבחור את המפתח הנכון, את המפתח לילד, שבעזרת זה שאנחנו מובילים ומכירים את הילד, אנחנו בוחרים, נראה לי, בפינצטה את המפתח לילד, וגם לפעמים אנחנו לא מוצאים את המפתח, וזה גם בסדר.
וזה גם בסדר, ומזל לדעתי ואושר גדול של הילדים, שיש להם פה גם סוג של בחירה וגם הזדמנות לבחור מבוגר משמעותי. כן. לא רק מדריך הישיר שלו, אלא שיש פה אנשים באמת אכפתים מאוד, ובסופו של דבר להרגיש במוגנות ולהרגיש בנוח ולמצוא את הדרך שלהם להצלחה.
כן.
כי זה מטרה משותפת של כל אנשי צוות וכל האנשים שבכלל עובדים בכפר הנוער, גרים בכפר הנוער. זה מטרה אחת, זה ראש כן. אחד, זה הצלחה, התפתחות, התקדמות של הילדים שלנו. שאחר כך שאנחנו רואים את ה דרך של האם העצמאי, שאנחנו יכולים להגיד ככה בגאווה, זה בוגר של הדס הנאורים.
כן, וזה לגמרי משהו שאנחנו צריכים כזה לשים מולנו כל פעם שאנחנו עובדים בחינוך. אז ענת, תודה ענקית שהסכמת להתארח אצלנו הערב.
בשמחה רבה וענקית בחזרה. היה לי מאוד מאוד נעים איתך, ואני מקווה מאוד שכל מי שהיה איתנו בערב הזה, שהם נהנים לשמוע ואולי לוקחים בזה משהו.
כן. ומאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אנחנו אז נפרדים. באמת תודה ענקית לכל מי שהיה איתנו. תודה לכל מי שהקשיב לנו. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה שתתקיים ב-14 לפברואר, ולנטיינס דיי. אז ערב טוב.
רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנאורים.